ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חברים יקרים, אנחנו נצא לדרך. אני רק רוצה קודם לכן להעיר איזה הערה מסוימת. כשאתם נפגשים עם התורה, עם הנביאים, עם מדרשי חז"ל, עם דברי רבותינו ז"ל, תשתדלו תמיד לראות את הדברים איך הם נוגעים לדורות, לא בצורה חיצונית ובטח לא בצורה שטחית. זאת אומרת, כשאני מדבר בצורה שטחית, אז שאני אומר, אני יודע, אז זו צורה שטחית. אפילו שלמה המלך החכם באדם התבלבל, אז מה אנחנו נגיד אחריו? זה נכון, אבל תחפשו יותר לעומק בחז"ל כמובן וברבותינו ז"ל מה שורש הדבר, מה התעורר פה. הרי אם נבואה נכתבה לדורות, בוודאי שדבר השם שזאת התורה נאמר לדורות. אתם מבינים את הנקודה? הבעיה שלנו במרכאות בלימוד תורה זה שאנחנו אומרים בסדר, היה, נגמר, מספרים לנו מה היה, והזוהר הקדוש אומר אוי ואבוי לאדם שרואה את סיפורי התורה רק כסיפורים, אלא זה דברים גדולים, זה דברים נפלאים. אז אנחנו לפעמים נופלים בצד השני, אנחנו עושים אותם בוודאי עליונים ויש בהם רזים עמוקים, אבל אנחנו עושים אותם כל כך רזיים שאנחנו לא מבינים איך זה משיק אל העולם שלנו. איך אמרתי לכם כמה פעמים איך הסיפור של מגדל בבל והמבול והנדידה של אברהם וכל הדברים האלה נוגעת לנו. אם אברהם אבינו התנסה בעשר ניסיונות והוא אבי האומה הישראלית, זה אומר שהאומה שלנו לדורותיה תעבור עשרה ניסיונות, ואומר שגם האדם בצאתו מן הכוח אל הפועל יעבור עשרה ניסיונות. כן, עשרה, לא עשרה, עשרה, נכון? ואם שני הניסיונות הראשונים של אברהם אבינו לא כתובים במפורש אלא בסיפורי אגדה, זה מותאם לדתיים, כן? אוי ואבוי, אתם צריכים לשפוך עליי איזה, להוריד עליי איזה בבבטרה על הראש. אם זה מובא באגדתה, זאת אומרת בעולם הפנימי, למה התורה לא כותבת את זה? לא כי, בוודאי שזה דברי אלוהים חיים, אבל למה זה נעלם? אולי כי שני הניסיונות הראשונים שאדם עובר אותם הם יותר נעלמים. אני רוצה לפתוח אתכם לקו החשיבה של, זה לא של יהודה עובדיה, אז אני יכול לדבר על בזכות הקו הזה, לקו חשיבה עמוק, לא רק לקו חשיבה שהולך לרוחב אלא קו חשיבה שגם יורד לעומק. מה המפגש שלנו עם אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית? המפגש שלנו איתו זה התנועה, לך לך, היציאה מהמקום. אם זה המפגש הראשון עם אברהם, כנראה שזה מה שמאפיין את האומה, כוח ההשתלמות, כוח ההילוך. תעשו את החשבונות האלה, תעמיקו בפרשני האגדה כמו שאתם מעמיקים בכל פרשני השס ופרשני ההלכה ופרשני המקרא וכו' וכו', גם בפרשני האגדה, ותנסו ללמוד מהם את הדפוסים שנגיד, איך נגיד, זה יומרני להגיד איך המהר"ל חושב, הלוואי ונזכה ככה לדגדג את הרמה הזאת, אבל איך החשיבה, ובכך התורה נהפכת לחזון לתורות. לא משנה מה תעשו, בתור תלמידי חכמים שמתגדלים יש לכם אמירה, למה יש את עשר מכות מצרים? אני אחזור במהירות על מה שראינו בשבוע שעבר. באיזה מכה עצרנו? זה לא נשמע טוב. באיזה מכה עצרנו?
הרוב.
סיימנו את הרוב.
דם צפרדי הקינים, דבר, דצח, נכון? דם צפרדי הקינים, הדש, הרוב. אז עד הרוב הגענו. אז אמרנו שעשר מכות מצרים, אנחנו נמצאים בסוף ימי השובבים, הלילה הזה אולי למיוחד במינו, כן? שהוא כנגד, אם תוכלו להוסיף עוד בלימוד תורה הלילה, אשריכם ומה טוב חלקכם. אמרנו שעשר מכות מצרים, ולכל אומה כן יש את האני מאמין שלה. באמת, אני חושב שדיברנו על זה היום, באמת שתחשבו על זה, אין באמת מושג של כפירה באמת בעולם. למה? כי גם הכופר מתנהל מול איזה אלוהים. מה זה אלוהים? אלוהים זה כוח, זה עוצמה, זה אמירה, זה אמונה. גם מי שאומר שאין אלוהים, הוא מנהל את החיים שלו מול משהו. מול מה? הטבע, החוכמה, האנושות, הפיקחות. אתם מבינים? אין... כשנאסר עלינו עבודה זרה, זה נאסר לנו לנהל את החיים מול אחד מהכוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. זה לא סתם לעשות אבנים ועצים, זה בוודאי גם כן נכון, אבל עבודה זרה היא נהפכת לדבר יותר מתוחכם לאט לאט. 10 מכות מצרים הם כנגד היציאה לחירות האמיתית, הם כנגד 10 מוקדי כוח, ככה אמרנו, שהאדם דרכם רואה בעצמו כאלוהות. אלוהות. אז נחזור במהירות ונתקדם. דם. הרי עוד פעם אמרתי שנגיד, דרך הדוגמאות בעצם, דם. דם זה כנגד הממון, נכון? כנגד היאור. היאור נהפך לדם. דמים זה גם כסף. זה רמז למשהו אחר. כן, אז אנחנו אומרים שהיאור הוקה, אנחנו אומרים העוצמה הכלכלית הוקתה. הרבה פעמים אדם רואה את האלוהות שלו דרך העוצמה הכלכלית, על כמה הוא יושב. כן, זה מצחיק להגיד את המילה יושב, כי המילה יושב בלשון רבותינו מתארת דבר שלילי, לשבת. כן, אז תכף תגידו לי ישיבה, אבל תעזור רגע את הישיבה. כן, לשבת, איפה ראיתי את זה? רק שנייה אחת. איפה זה מופיע? איפה זה מופיע? שאני מדבר לעצמי. נו, איפה זה מופיע? בקרב שם, במקום שאתה רוצה, זה בורח לך. איפה ראיתי את זה? נו, שהתיאור נאמר על יושב. כן, ביקש לשב בשלווה, ביקש לשב, ביקש לשב, קפץ רוגזו, קפץ רוגזו. כן, ביחד ראינו את זה. אז הישיבה משמעותה כיפאון. כמה אתה יושב? סליחה?
גם מנוחה, גם יעקב יושב.
כן, עכשיו אבל לא כתב, אבל יש הבדל בין מנוחה לבין לשב בשלווה, זה לא אותו דבר. לשב בדרגה של הגדולים והקדושים האלה זה קצת להיכנס למקום יותר פסיבי, אז מתחילה אקשן, כי האדם הוא מהלך. זה סוגיה, רק הנה חינם מדרך הדברים הנפלאים שלך אנחנו גם נדייק יותר ויותר בלשון. אז בואו נתחיל רגע. היאור, אז אני אומר, רציתי להגיד את זה בהקשר ששואלים את העשיר על כמה הוא יושב, כאילו על כמה הוא יושב, גם בסלנג זה נשמע כאילו כמה שלווה יש לי בעולם. אתם שמים לב שבאיזושהי רמה מסוימת של עושר, העושר הוא בכלל כבר לא כלי אלא הוא אמירה. אם יש לו 100 מיליון, 120 מיליון, 130 מיליארד, זה לא רלוונטי. כן? בכמה בתים אפשר לישון? כמה צ'ונט אפשר לאכול? יש כאלה שמזועזעים מהמחשבה הזאת. כן, למרות שהצ'ונט של הישיבה הוא בסדר, אבל כמה אפשר? אז אנחנו אומרים, סתם, לא יודע. האוהב כסף לא יסבע כסף. אתם יודעים למה הוא לא שובע מכסף? כי הוא מרגיש אלוהים. צפרדיה, אמרנו שעלתה צפרדיה אחת, התחילו להכניס למכות, השפריצה צפרדיים. אמרתי להיכם, קמיקזות, טייסים מתאבדים באוכל, בזה, אתה, יאללה, תראו לכם, צפרדיה א' לצפרדיה ב', בא לך לבוא לתנור, יאללה, אללה הוא אכבר, פשוט ככה לתוך התנור. כן, לא אללה הוא אכבר, הם היו דתיות, הם לא היו זה וכו'. כן, צפרדיה מרמזת על שליטה. יש לאדם יצר להיות מנהל. כן? זה מאוד מעניין. אמא שלי התמימה והצדיקה יום אחד הלכה הביתה, ראתה 4 פועלים. כן? היא אמרה להם, הם מתעסקים בגינה מתחת הבית שלה. אמרה להם, בא לראשון, אמרה לו, זה עם המעדר. סליחה, מה אתה עושה? אמרה לגברת, אני פועל, שאני את המנהל. ניגשת אליו, השני אומר להם, אומרת לו, סליחה, מה אתם עושים? אומר, אני אחראי עליו, תשאלי את המנהל. ניגשת לשני, מי זה? המנהל. אומר לה, הוא אחראי. זאת אומרת, לא הבנתי, פועל אחד ושלושה מנהלים. הגברת, תלכי, שאני לא אקרא למשטרה. זה במדינת המנכלים. הצפרדע היא כוח שעולה מהיאור. יש לאדם רצון להשיג שליטה, להיות כאילו יושב, גם אם זה לא בא לידי ביטוי בכסף. הניהול, כן, מנהל עסקים, ברוך השם, אחד הפקולטות המצליחות בארץ, ברוך השם, נפלא, צריך מנהלים. אבל אם אני רואה בניהול שלי אלוהות, זה גורם לי להיות מנהל מהסוג הבא, כזה שמכניס מכות. ודווקא כשהוא מכניס מכות, מה קורה? הוא מאבד שליטה, הוא מאבד שליטה. לא רק זה, צפרדעים כמיקזות מתאבדים. אני לא אשכח את זה. הימים היו שלהי המילניום הקודם, י"ע, לוחם בצבא ההגנה לישראל. באותם זמנים אמרתי לרב ששר, מדינת ישראל הייתה בידיים טובות. הוא אמר לי, בוודאי שכך, כיוון שהיית במקום סגור, אז היית בשליטה. כן, לא הסתובבת חופשי. קצת חלקתי על הנקודה הזאת, אני לא אשכח את זה. אז זה היה בתירונות שלנו, וכאילו איזה מפקדים הסתלבטו על איזה חייל, מה אתה מדבר? מה זה? פתאום מרוב שהם הכניסו חייל אחד לפינה, לא יודע מאיפה הוא בא, בואי נה, בן אדם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים פעורי פה, לא בא לי, אתה יודע, כאילו מסתכל על הקצין. הקצין אומר לו, מה אתה מרים עליי את הכל? ואז כאילו, אל תיבאר, סליחה רבנו, אתה קדוש עליון. הוא אומר לו, פתח, למה מי אתה? מה אתה יודע, ככה אתה יודע, כאילו פתאום הוא עם נשק ביד. עכשיו זה שום בעיה, כן, הכל 100%. כצפרדע, למה לפעמים אתם מחפשים את השליטה? כי זה נותן הרגשה טובה. תן לי 20, תן לי 30, תקפוץ, תרד וזה. הרב של השכונה שלנו, הרב אדרי, אמר את זה. אני אמרתי, זה מעניין, תמיד חכם גדול מאוד. הוא אמר, מה ההבדל בין פוסק למקובל? זה מאוד מעניין בגישה. עכשיו, פוסק, מזמינים אותו להגיד, לא צריך להזמין אותו להגיד דבר תורה. הוא יושב, אבותיי, נגיד כמה הלכות. כן? יש לי דוד חמוד, 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 חמוד. כן? הוא כאילו מהעיראקים של פעם. כן? אז הוא התארח אצל הבן שלו בפתח תקווה. כן, אז יש מעלית שבת, זה מגדלים, הם גרים אז הבן דוד שלי מספר לי, היה איזה התקהלות על יד המעלית, מחכים למעלית שבת. דוד שלי מסתכל, אומר להם בעברית עיראקית, רבותיי, שלא נבזבז הזמן, נאמר כמה הלכות מהבן איש חי. אחד תפס את הבן שלו, רץ למדרגות, בוא בוא בוא. יש כאלה שזה עירת שמיים שלהם, לא יותר מדי דתיים. אבל יש בזה משהו שגם פוסק, ההבדל בין פוסק למקובל, מקובל עסוק בעולם פנימי. הסיבוכים של מקובל, מקובל סליחה לא מסובך, שלומד קבלה, יש הבדל. מקובל אמיתי הוא לא מסובך, הוא שמח, הוא טבעי, הוא ברור. אדם שמתעסק הרבה בעולם פנימי יכול להפך למין איזה מעבורת חלל, זה הסכנה. אדם שמתעסק בחלק החיצוני של התורה, המעשי, יש לו את הסכנה של הריכוזיות. כן, תבינו רגע, פוסק שולט לבן אדם על החיים. אל תאכל, כן תאכל, מותר, אסור, תפריש, אל תפריש, תיתן, אל תיתן, כן, לא, פה, שם, איך. לכן אמרתי לכם, אהבת מלאכה, לא, אני אמרתי לכם מצוטט במסכת, אהבת מלאכה, הוסנה את הרבנות, מה שאתה בדיחה, תאכל רק בדץ. אבל אהבת מלאכה, הוסנה את הרבנות, זה נאמר לדיינים. אל תאהבו את השררה ברבנות, אלא את השליחות שברבנות. כל ריכוזיות, מנכ״ל, מפקד אוגדה, סתם איזה חייל, מפקד, כן, בצבאות ערב, מספיק רבת, הוא חושב שהוא הסגן של לא יודע מה. כן, כאילו חלק מתאים לאופי השוביניסטי שלהם. אבל נעזוב את זה, לא שאני נשמע גזעני, ונהפוך הוא, אני גזעי. אבל נמשיך הלאה. אז איפה עצרנו? קינים, אמרנו, זה הנוחות. אדם מחפש הרבה פעמים להרגיש אני מלך, נכון? אני בבית שלי מרגיש כמו מלך, נפלא. אני מברך אתכם שתרגישו בבתים שלכם כמו מלכים, אמן. בעזרת השם, חלק מהדבר להרגיש בבית כמו מלך זה להתייחס לאישה כמו מלכה, נכון? כמו מלכה. אמרתי לכם, זה אחד הוורטים, אני מוכן לקבל שזה וורט אמיתי, כמה שהוא פשוט, כמה שהוא אמיתי. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, הרב שלי היה אומר, מעבר לכל הדרשות, בפשט, אתה ניגש לאשתך ואתה אומר לה, זכיתי. איש ואישה שזכו, שאתה הולך עם תודעה שזכיתי. אבל אמרתי לכם את זה כבר פעם, אם אני הולך לאשתי ואני אומר לה, את יודעת, זכית, זכית, זה כבר סיפור אחר, נכון? זה כבר עניין אחר. קינים זה כנגד הנוחות של האדם. תתחיל לגרד. רק אמרנו קינים, אנשים מתחילים להתגרד, דברים כאלה. למה? אומרים לבן אדם, גם הנוחות שלך היא לא שלך. לפעמים אדם, במיוחד בעידן המודרני, מחפש בית פרטי, כניסה פרטית, מעלית פרטית, אנטנה פרטית, שהוא לא פוגש את השכנים, הוא שולח להם את זה דרך את התשלומי הוועד, דרך הוראות קבע. ואז הוא פוגש מישהו שחושב שהחשמלאי, אומר לו, לא, אני שכן שלך. כן, איזה שנה אתה פה? אתה יודע, יש לי מין איזה סיוט כזה שפעם אחת, ירדתי למעלית למרתפי ישיבת הכותל. עוד בימים שהיה שם מחסנים, לא יודע מה הולך שם למטה. עכשיו כבר הפריחו את השממה. היה לי מין הרגשה שאני הולך לתפוס מישהו עם שרשראות שישאל אותי, איזה שנה היום? שכחו אותי פה. עוד מהימים של בית שני או משהו. בכל אופן, אנשים היום מחפשים הרבה פעמים את הנוחות. קינים זה נגד הנוחות. זאת אומרת, גם הנוחות שדרכה אני רוצה להרגיש כמו מלך, ודהיינו לפעמים חס ושלום כמו אלוקים, גם היא לא ביד האדם. הרוב, דיברנו על הרוב?
לא.
הרוב, בוא נתחיל. הרוב, דיברנו? הרוב זה תעשייה, נכון? סליחה. הרוב זה ביטחון. ביטחון. הרוב זה ביטחון. אדם, כנראה שהמקום הטבעי של מצרים, המצב הטבעי של מצרים זה מדבר. אלא מה? אנחנו חושבים שבמדבר, נכון? שכבר הפרחנו את המדבר, והכל שקט, והכל שלב, והכל נפלא. בא מכת הרוב להגיד לאדם, גם הביטחון שלך הוא לא בידך. סוס מוכן למלחמה, הוא תשועמה את השם. טוב, דבר, על דבר לא דיברנו, או גם דיברנו. דבר זה תעשייה. איך דבר קשור לתעשייה? כי איפה הדבר ייגע? הדבר ייגע בחיות, בבקר. מה אתה עושה עם הבקר? אתה חורש איתם, אתה עובד איתם במסעיות, בצייה רכב, בכל הדברים האלה. לפעמים אדם בכוח התעשייתי שלו חושב, אני מלך העולם, מלך העולם, אני רוצה אל תייחסו כל דבר אוטומטית לכסף. תעשייה זה לא אומר אני מרגיש בגלל שאני כאילו אני מלך, בגלל שאני מרוויח הרבה כסף. כשאדם יוצר, הוא מרגיש קצת, חס ושלום, אלוהות. לכן בשבת נאסר עלינו ליצור. עוד מקום שהחברה, עוד מקום שהחברה האנושית רואה בעצמה כמלך, כשליטה. אני אומר את זה במאמר מוסגר, זה לא הנושא. עם חלק מכם דיברנו, יצא לנו לדבר, אבל ללא ספק, לעניות דעתי, הגלות האחרונה מבררת לנו את מקומנו. מה זה לנו? למין האנושי. למין האנושי. נכון, לכן, מה שיוני היום אמר לי, על פי ספר דניאל, הגלות, דיברנו על הגלות הרביעית. הגלות הרביעית, הארבע מראות שראה דניאל, הרביעי היה אדם בארבע חיות שלו. הגלות הרביעית היא האדם, האדם שהתנפח. ראיתי משפט מזעזע, אני חייב לשתף אתכם, זה קצת מצמרר אותי להגיד את המשפט הזה, ואתם תבינו מיד למה. שהמחלה הממאירה של האדם, של העולם היום, זה האדם. אני מגיע לי, אני צרכן, אני כל הזמן צריך לשחק את המשחק הזה, הלקוח תמיד צודק, נכון? זה גם משפט לא נכון. מה זה הלקוח תמיד צודק? הלקוח תמיד צודק לא נכון, הלקוח לא תמיד צודק. אפילו משפט שיש בו אלמנט חיובי, אלמנט של אתה שואל את הבן אדם מה אתה רוצה מהבחורצ'י כזה, אתה אומר קודם כל שיהיה בן אדם, זה נשמע טוב מאוד, זה משפט מאוד יפה שיש בו, זה בא ואומר שיהיה לו את המוסר כליות, אבל זה גם לא נשמע טוב. אתם יודעים מה זה? מה הקנה המידה הכללי? מה הקנה המידה? להיות בן אדם. אולי תגיד משהו יותר עמוק, להיות שייך, קודם תהיה בן אדם. עכשיו ידח פירוש הזיל גמור, מה זה להיות בן אדם? כל אחד זה להיות בן אדם מסוג אחר. האנושות תופסת מעצמה כוחות, היא נופלת במלכודת הזאת שאם יש, ואתם יודעים מי נענש? האדם עצמו נענש. כי אם דרך מכת אדם, מי שחוטף את המכה הזאת זה האדם עצמו. לא בזה שהוא נהיה עני, שהוא עשיר והוא נהיה עני, אלא בעצם זה, לפעמים הכללה יותר גדולה, זה שהוא נשאר עשיר, אבל אין לו חברים, אין לו סביבה. סליחה עכשיו על הביטוי, אם חילו לי מרנן ורבנן, יש לו תדמית, המכונה בלעז פוזה. תדמית זה מילה מכובסת, היא מאוד יפה. אני? אתה נורמלי? כן, אמרתי לכם פעם, ראיתי מישהו שעקף בצורה פראית רכב אחר, כן? אז הוא אמר שזה לא אישי, זה הרכב פשוט. לא ייתכן שזה סקודה תעקוף מרצדס, ביזיון המרצדס, לא יודע איך לקרוא לזה. אני באמת, הוא מאבד את העממיות שלו. אני כאילו כל כך צריך לשדר מרחק כדי לא לאבד את האלוהות. אותו דבר, אם אני חוזר, המנכ״ל במכת ספרדיה, זה שהוא לא מסוגל להגיד מילה טובה לעובדים שלו, הוא יגיד מילה טובה לעובדים שלו למרות שהוא בתוך תוכו יודע, הוא יודע שאם הוא יגיד להם מילה טובה באמת, אבל לא בחנופה, הם יאהבו אותו יותר. אבל הוא לא מסוגל להגיד את זה, כי מה שיקרה בהתחלה זה יעבוד טוב, עד שיבוא עובד אחד ויגיד לו סליחה, בסדר, נשתמש בתלמיד חכם, כן? משה, שם בדוי, אהלן משה, מה העניינים? מה קורה? בסדר? ככה? בוא אלה, אני המתכל שלך, כי את אלה, אני גדלתי במחנה יהודה, אוי, נגע בי, אוי, יש כאלה שנוגעים, הוא לא מסוגל. אתם מבינים מה זה הגיהינום? הגיהינום זה לא שהוא עלה ללמעלה והקדוש ברוך הוא אמר לו פלק, עיף אותו ללמטה. לפעמים ההיעדר היותר גדול כלשון המהר"ל זה שהוא נשאר במקום שלו תקוע, בודד,
מעוצב.
איך? מעוצב.
וגם התואר, הרב, גם התואר שפונים אליו, אם פונים אליו כבוד הרמטכ"ל, כבוד הזה, אז הוא כזה יש חשיבות.
כן, בטח, כבוד הרמטכ"ל.
שפרטי למשל, כן. הוא כן, לא אכפת לו, כאילו.
זה מלחיץ. אותו דבר גם, אם אתה אומר למישהו, כן, זה גם מלחיץ, אתה אומר למישהו, כן. אמרתי, כמה זה יפה. אני זוכר שאחד מרבותיי אמר לי את זה. כשאתה שואל רב, הוא אומר לך, לא יודע. במקום לבוא ולהגיד, לפעמים, באמת הרב אומר שאלה חשובה, אפשר לדבר עליה, דבר עליה אחר כך. אבל לפעמים, פעם אמר לי אחד מרבותיי, יש גם יצר הרע לרבנים, אז אין לי מושג מה הוא שאל אותי. טוב, שאלה חזקה, אבל צריך ללכת, בוא, אנחנו צריכים ללכת. כן, סליחה. הבאתי אותו. כן, אתם מבינים? במקום להגיד בענבה, לא יודע. כי אם אני אומר, אני יודע את הכל, אז אני יודע שעכשיו יש לי טיל עליי, עוד 10 דקות הוא יחזור חזרה, וואי, ומה אני אענה לו? אני רץ הביתה, מתחיל להזיע, פותח ספרים וזה. דרך אגב, השאלה ששאלת אותי, אני מצטער, זה פשוט הייתי עמוץ. כן, זה הרב זצ"ל יכול לכתוב, כן, בטח לא יהודה עובדיה. אבל איזה ענווה יש בדבר הזה, כשאני מוותר על התדמית, לא יודע. רש"י, איני יודע מה מלמדנו. אז אל תכתוב פירוש. אתם מכירים את, את, את היסוד. לא אוהב להגיד את המילה וורד, סליחה, יש לי איזה שריטה עם זה. נכון, רש"י לא פירש כל מקום בתורה, כי איפה שהוא לא פירש, הוא הבין שאתה תבין. אז למה במקום שהוא אין לו פירוש, הוא כותב איני יודע מה מלמדנו? כי זה ענווה אדירה. אגיד לך, לא פירשתי, אבל סליחה, נראה לי שהתבלבלת, יש פה שאלה, לא מצליח לפנח אותה. איך כתוב? ותלך רבקה אם עשיו ויעקב. איני אם עשיו ויעקב, איני יודע מה מלמדנו. תעבוד בכבוד. דבר, שכין, שכין פורח הבעבועות, שלא נדע. רפואה, אתם יודעים איזה עוצמה יש לרופא בידיים? חבל על הזמן. רופא הוא שליח לפעמים לאחיות מתים, ואני לא מגזים, זה כאילו עיין עיין שם שם, אתם. אבל כשהרופא מתבלבל והוא חושב שהוא מחיה את המתים, אז הוא גם מועד, ואז אתה לא מבין איך אתה רופא, רואה רופא עם סדר גודל של ידע אדיר מתעסק עם כל מיני, אני לא מדבר על פרשה כזו או אחרת, הרי אני מוסר מודעה, אבל היו פרשות מעולם, מתעסק עם כספים, עם אתיקה, מתייחס לחולים שלו כמו, ומאבד את הצד, את הצלם שלו. אני באמת לא מקטרג, באמת לא מקטרג. נא, אני אומר, פעם ליוויתי שתהיה בריאה את אמי באיזה טיפול שהיא עברה לפני כמה שנים, ניתוח מסיבי בעצם הירך, והיו שם מקצוענים, אבל היה שם אחד הרופאים הכי מקצוענים, שהדרך ארץ שלו והמקצועות שלו היו ביחס הפוך לגמרי. לא כבר, תקומי, שבי, תלכי, תבואי, כל הדברים האלה. מכת כשהעוצמה הזאת, אתם מבינים? למי שמתבונן מהצד, זה יוצר קונפליקט אדיר. רגע, התבלבלת. אפילו האדם הפשוט, הטבעי, עוד לא האדם המאמין. מכת שכין באה ואומרת לאדם, לאדם, לכלל המין האנושי, השם הוא רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. דרך אגב, זה ברכת אשר יוסר, תאפשר לרפואה להתחולל. מה זה סגולה? סגולה זה לא רק כספומט חיצוני. בכלל, אני רוצה שנשתחרר, הרב קוק מדבר על זה הרבה. סליחה. בבקשה, אל תשתמשו במילה, למרות שלא שמעתי אף אחד מכם משתמש בה, מיסטיקה או מיסטיקה יהודית. אל תשתמשו במילה הזאת. אתם יודעים מה ההבדל בין תורת הסוד לתורת המיסטיקה? זה בעמדה.
מיסטיקה זה כל מיני דברים סתם קשורים אחד
לא,
זו שיטה.
אז מה זה, נכון, אז מה זה מיסטיקה יהודית?
סתם כל מיני דברים שלקחו משם, קבלה,
יכול להיות היילייט, אבל לא, לא, זה, נכון, תשובה אחת. אבל גם אם זה שיטתי, מיסטי בא ואומר שזה משהו שלא נוגע לחיים שלי, הוא כאילו איזה מין ספר כשפים חיצוני כזה שדרכו אני עובד, ולא משהו שמתחולל בתוכי. רז הוא חיות, סוד החיים, זה אנשי הרז האמיתיים, שהם הכי 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 מחוברים לקרקע, הכי מחוברים לקרקע. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מיסטיקה זה מין איזה מערכת של כפתורים כזאת. לפעמים גם למה אני אומר את זה? לפעמים גם הרפואה יכולה, סליחה, לפעמים גם התורה יכולה להפך לדבר כזה. שאני דרכו מרגיש שאני שולט על מערכת של כפתורים, במקום להבין שאני מתחולל או מחולל בתוכי דבקות פנימית. מכת השכין באה לומר לו האדם, הן למרפא הרוחני, הן למרפא הנפשי והן למרפא הפיזי. הרפואה היא מעט השם. הרב אליהו זכר צדיק לברכה היה אומר, לפני שאדם פותח את פיו לדבר בנוכחות של ציבור שדבריו יהיו נשמעים לרפא נפשותם, יגיד לשם שפתי תפתח, עם שם השם לפי יגידי אילתך, לא בתור איזה סגולה, איזה כפתור מיסטי כזה שלחצת, אתה מאפשר לקדוש ברוך הוא להופיע כאן. כשאנחנו אומרים שברכת השם יצר היא סגולה לרפואה, זה לא במובן המיסטי החיצוני שכאילו לחצתי על כפתור והכרחתי את הקדוש ברוך הוא, אלא כשאני מבין באמת מי הרופא כל בשר, לא רק בשכל, בהרגשה, אשר יצר את האדם בחוכמה, אני חושב על מערכת הדם, מערכת השרירים, מערכת הזה, מערכת העיכול, אין סוף פרטים, אין סוף פרטים, כן? רופא כל בשר. אז זה סגולה במובן של איכות, יש כאן איכות מיוחדת. ברכת המזון שאני יודע ממי הפרנסה, אז זה סגולה מי מפרנס, אז זה סגולה לפרנסה טובה במובן של האיכות הפנימית, לא במובן הטכני החיצוני. לקרוא את איגרת הרמב"ן זה סגולה שכל מה שתבקש השם יהיה, נכון? תקרא איגרת פעם ביום. הרמב"ן לא התכוון שתקרא את זה כמין לחצן, קראתי את האיגרת עכשיו יש לי פה כמה דברים, ריבונו שלא יהיו זה כחוב משהו ככה. קודם כל אשראי, קודם כל זה אחד לכם רב, רב קו, כן, זה של רב גדי, אני רב מרכז, לא משנה, זה ככה, זה ככה זה עובד. אתה עובר סגולה טובה, זה סתם בדיחה, אני מוסר מודה, הקליטו, זה הייתה בדיחה, כן. אבל בקיצור לענייננו, זה שייכות פנימית, זה מכת השכין. השם רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. יש פתגם בערבית, אגיד לכם אותו בערבית, לחצתם. הפתגם אומר ככה, רק שנייה, א', מה זה א'? אלף. א', מוג'ען קם, וא', מתעפי מת. אלף חולים קמו לתחייה ואלף בריאים מתו. איזה פתגם עממי יהודי, זה לא פתגם של זה, פתגם זה גם זה גם אני ויהודי. כלומר, רואה לבן אדם, לרופא ניתנה רשות לרפות, אבל באמת, וזה לא בקטע של זה פחד, זה לא אמור עכשיו, אתם מבינים? אני היום אמר, אני חושב שדיברנו על זה, גם כשאומרים שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, לפעמים בן אדם מגיע לתוצאה בדיוק הפוכה. אומרים לו, אם אתה לא תודה לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תודה לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תודה לקדוש ברוך הוא, וואי וואי וואי, אז הבן אדם אומר תודה 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 תודה, הוא מת מפחד. איזה תודה? הוא מת מפחד, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? זה בדיוק שהדבר יתפס בצורה החיצונית שלו, נכון? אם הוא לא מודה, אז הקדוש ברוך הוא לא, זה ככה, זה גם נתפס כמשהו חיצוני, כי זה לא לחצן שאתה לוחץ. מה זה תודה? תודה זה שייכות, שייכות. אז נצח עדש באחיו, בית ברד, ברד זה חוקי הטבע. העולם המודרני יצר חוקים לטבע, איך המים קופאים ואיך המים מפשירים ופיזיקה ואיך מפעילים את קרני האור ואיך לא מפעילים את קרני האור, עד כדי ככה שבדורות האחרונים כל הזמן היה לנו מדע והתורה הייתה צריכה להסביר איך היא לא סותרת את המדע. אמר הרב קוק בערפלי תואר, יגיע יום שהמדע יתפתח למקומות כאלה גבוהים, שהוא יתחיל לגלות שלא רק שהתורה לא צריכה להתכופף לפניו, אלא מה שהמדע המודרני יגלה יתחיל להשיק לרזי תורה מלמטה, שזה כל המדע של ברמה של התת אטום, כמו למשל האם אור הוא חלקיק או גל. מה התשובה?
תלוי איך מודדים.
נכון, שזה בדיוק מתייחס למקום ששני דברים יכולים להיות בהיפוכם יחדיו. חוקי הטבע נשברים, בהקשר שלנו זה נושא שאולי פעם נדבר עליו, אבל בהקשר שלנו הברד זה האש והמים, זה אומר לאדם אין לך שליטה באמת על הטבע, למרות שעשית מערכת air condition שהיא הייתה התחליף לאיר אין קדישין. יש איזה מאמר שכתב אותו פעם יהודי חוזר בתשובה, אדם מרתק, תלמיד חכם שהוא גם מוסיקולוג במקצוע, קוראים לו דניאל שליט, מכירים? זה היה הרבה מאוד שנים ספר, זה היה ספר שנקרא שיחות פנים, והוא כתב ספר מאמר שנקרא איש הקניון. לא יודע איך זה בחוץ לארץ, לשמחתי זכיתי להסתובב בנחלת השם, אני מאחל לכולנו שתמיד נזכה. הבנתי שהקניונים בחוץ לארץ הם סדר גודל של עיר, אני קצת מגזים, סדר גודל של יישוב, בסדר? שיש בתוכם גם גן חיות, אני לא מתכוון לבני אדם, זה הנוף הטבעי, מתכוון לחיות. אז הוא לקח את זה כמשל, האדם המודרני בנה בטון מתחתיו, בנה בטון מעליו, הכניס את כל העולם הטבעי לתוך האקווריום שלו. ועל זה נאמר, כמו שהיה בפרסומת לאחת באחת ממערכות הבחירות לפני כמה שנים, הייתם ילדים, על זה נאמר נש קנטרול, מכירים את הביטוי הזה? זה ברוסית, בשליטתנו, כן. אינבידיה פד נש קנטרול, אינבידיה פד סש קנטרול, נייט, זה הייתה הפרסומת בין הרוסים לשס. הפרסומת הייתה אינבידיה, אפילו משרד הפנים נשמע כמו איזה קגב, אינבידיה פד סש קנטרול, נייט, אינבידיה פד נש קנטרול, שליטה שלנו, נש קנטרול, העולם הוא נש קנטרול, החיות, המיזוג, הטמפרטורה, המוזיקה, שטיפת המוח, תרבות העדר שמיד נגיע אליה, נש קנטרול, אתה שולט במיזוג אוויר. בעקה שאנחנו יורים לעצמנו ברגליים סתם, אפקט החממה, החממה, כן, חממה זה אנא בכוח, עובדיה. כן, כשהיה בבית כנסת אצלנו הכריזו שהרב עובדיה, החיקוי הטיואני, הולך להעביר שיעור השבוע. אז היה איזה עורך בבית כנסת אמר פש, הרב עובדיה, זה היה לפני כמה שנים, זכר צדיק לברכה, מגיע לבית כנסת, זה בתוך חנייה בכל זאת. אמר לא אכלתי להגיע שבוע, הוא סיפר לי את זה נקרא מצחוק. כן, הוא אמר לי, אתה הרב עובדיה, התפוצץ מצחוק. עכשיו, אחרי שבוע, למה? כי אחרי שבוע, עוד פעם הגבה יחיז בבית הכנסת. השבוע, הרב עובדיה, ימסור שיעור ביום חמישי. אומר, וואו, גם שבוע שעבר הוא היה, וגם שבוע היה בו. איזה בית כנסת. עד שהוא הבין, יש את הרב עובדיה, היהלום המנוטש, המלוטש, ויש את החנויות של כל דבר בשקל. תוצרת טיואן, בסדר? נש קנטרול, הכל בשליטה. במכת הברד, תודו שזה משעשע, יש לי מותג הרב עובדיה שקפת מאוד לי, במכת ברד, ואומרת שום דבר הוא לא בקונטרול שלך. איזה מכה הגענו? הרבה, נכון? מי שהיה בשיעור של הרב גולדוויכט, תמשיכו את המהלך. הרבה זה מלך, סליחה, עם בלא מלך, תרבות האמונים, נכון? תרבות המותגים, אין מלך באמת, יש נחיל. איך הנחיל הזה הולך? כן? על פי הרוח, עושה רוח, הרוח הלכה לצד ימין, כולם הולכים לצד ימין, הרוח הלכה לצד שמאל, כולם הולכים לצד שמאל. אתה שואל את הבן אדם, מה אתה עושה פה? כולם עושים את זה. אז מה אם זה כולם? איפה אתה בסיפור? מה זה רלוונטי? בפוליטיקה אתם רואים את הדבר הזה, קוראים לזה מפלגות מצב רוח. כמה מפלגה עוד לא אמרה שולם עליכם 15 מנדטים? על מה? אמרתם משהו? עשיתם משהו? זה הטרנד. בגלגול הקודם, לפני פעמיים שלוש, אני לא זוכר כבר, מפלגת הגמלאים, שמעתם עליה? זה היה הטרנד, כולם נהיו גמלאים, 7 מנדטים. מה? כולם מצביעים. זה נקרא מותגים. אני אקנה זה, אני קונה מותגים ישראלים של לוי, ליווייס. ליווייס זה של לוי, כן, אפילו לשם היהודים מתחפים. מה ההבדל בין אומלט לחביתה?
פרסאווי.
מה ההבדל בין אומלט לחביתה? אומלט זה חביתות שמוכרים במסעדות. מה ההבדל בין אומלט לחביתה? 12 שקל. אבל זה אומלט, כולם אוכלים את זה. מה אתה אומר? אתה מתלבש. החלפתי אותו, כולם נוסעים באותו אוטו. כן, בוא נעשה שיירה. למה? זה, כי זה, כי לאדם יש עוצמה. יש עוצמה להיות חלק מציבור, מעדר, אבל מלט יהיה חלק מאומה שיש לה מלך, לא מעדר שרץ. לאן הוא רץ? ואז נהפכת איזה מין תרבות שגם כולם עושים את זה, אז גם אני עושה את זה.
אבל אצל האדם הבודד זה לא בדיוק ההפך משליטה?
שמה? לא, זה, יש לי שליטה על החיים. זה בהפוך על הפוך. אני לא מרגיש חריג, אז טוב לי עם עצמי. טוב לי עם עצמי. אני גם לא מצפה שאתה תגיד לי משהו שאתה לעשות, כי אני כמוך. נגמר.
שתי קיצוניות כאלה?
נכון, זה עובד, לפעמים זה עובד בפסיכולוגיה הפוכה. אני כמו כולם, מה אתה רוצה ממני? אני כמו כולם, אז תניח לי, אני לא חריג.
הוא סגור והם פתוחים.
העיקר שאני לא שונה. יש פחד לאדם להיות חריג. בתרבות ההמונים של היום זה חבל על הזמן. מה אתה? כאילו, אתה נשמע חריג. מה אתה, לא? כאילו אתה לא, כשאתה אומר למישהו אני לא צורך במרכאות את התרבות X, Y או Z. מה באמת? אתה לא יכול להביע עמדה כי אתה חריג, אבל כולם עושים את זה. יש כוח, אתה לא עוצר רגע לראות, לבחון, להתמודד. זה לפעמים, כן, אבל לפעמים אין לזה, לטרנד מה שנקרא, אין לו כל כך מובילים. יש לו מרוויחים, אבל לא כל כך מובילים. אין לו מלך. מלך בא ואומר שיש כאן אידאה. אני סובר, נגיד, למשל, שזה צריך להיות הקו, ואז אני מוביל. זה משהו כמו דיקטטורי. כאן זה פשוט אופנה. כמו שזיך מרקנה מכנסיים, שיעקב ישראל גם אהב אותם, שלא יודע, האור גם אהב אותם, זה אהב אותם, וזה נהפך לאין ולאאוט. עכשיו אני אהיה קצת יותר חריף. הרב כותב, זכר צדיק לברכה ויסודותיו בהררי קודש, שגם בעבודת הקודש של האדם אל תאבד את הייחודיות שלך. יש לך אות מיוחדת בתורה. אז אומנם יש מסגרת לימוד תורה כללית, אבל בתוכה יש לך את האות הפרטית שלך שרק אתה יכול להשלים אותה. זה כבר בדקויות. ואם אני כל הזמן מתעקש ללמוד, אחרי כבר כמה שנים שאדם פחות או יותר רואה את מקומו, את החלק שלא מתאים לאדם בתורה, אז הוא לא מצליח. זה כבר בדקויות. כדי לא להכביד, כי כבר די חשוך בחוץ, אז הגענו למכת חושך, לא דילגתי, נכון? חושך. על מי נאמר שחשיך העיניים של ישראל? מי? לא, על איזה אומה? לא דייקתי בשאלה שלי. לא, יוון. יוון נקראת מלכות החושך. ולא, אני קצת אהיה חריף, ולא כי המתמטיקה והפיזיקה, אנחנו צריכים להיות איזה אומה של טיפשים שלא יודעים מתמטיקה ופיזיקה. הגרמר, מה שחסר לאדם יד אחד במדע, כנגד זה חסר לו 10 ידות בתורה. ולא גם כי אנחנו דתיים פתוחים, שאנחנו גם קצת דתיים, גם קצת פתוחים, קצת סימפטיים, גם קצת שונט, גם קצת זה, תמיד נחמד. חושך זה אידאה, זה התפיסה של תרבות יוון, שחכמים אמרו יפת אלוהים ליפת וישכון באוהל השם. אבל כשאתה הופך את החוכמה של האדם, עיין ערך הפילוסוף של הכוזרי, עיין ערך שמה, כשאתה הופך את החוכמה של האדם כהמגדל של האדם, החשיך עיניהם של ישראל. זה חושך. אתם חושבים שעם השכל שלכם לבד אתם יודעים להתנהל? איך כתבו הקדמוננו, מה האדם יודע עם ליטרת הבשר שיש בראשו, כאילו ביטוי של בוז למוח, או מה יודע חיפושית תרוטת עיניים עם, לא זוכר, יבחוש שבור שוקיים, לא זוכר את הביטוי אצל הקדמונים. עכשיו אני אגיד משפט חריף, please don't be נבלים. אתם יודעים שדבר כזה חז ושלום יכול לקרות גם בתורה, כשלא מברכים בתחילה, שכשאני יושב ומתעסק עם התורה, כשאדם יושב ויושב ומתעסק עם התורה, לא מתוך עמדה של שייכות פנימית, דבקות, שעבודת השם שלי על ידי לימוד תורה, אלא חס ושלום לומד על מנת שיקראו לו רב ורבי, ויהיה אחריו אפקט הפפסי, הקריאה הדתית חסרת העברות המבקשת להביע התפעלות קמאית קדומה, בסוף אתה משתעל. זה נקרא לא לברך בתורה תחילה. מה המהר"ל אומר? בטח שהם ביחו בתורה. מה אתה חושב שלא ביחו תורה? הם היו מעבירים לך קורס מה זה לברך בתורה, ומה זה עירור, ואם זה דיבור ואם זה לא דיבור, ומה הדין של כתיבה ומה הדין של לא כתיבה. אבל באמת הם לא ביחו בתורה. הקדמה לתפארת. טכנית הם ביחו, באמת הם לא ביחו. זה מבהיל, זה מבהיל וזה מפחיד. איזה אחריות, פחד אלוקים. כן, לא, פחד אלוקים. כמה ענווה צריכה להיות לאדם, לא להתבלבל, לא להתבלבל, לא להתבלבל, להיות שייך באמת ולהכיר את החולשה שלי. ואם אני לא מצליח לברך באמת, אז אני יודע שאני לא מצליח לברך באמת. זה ענווה לדעת את מקומי, שאם אני עדיין נגוע בדבר. אבל לבוא ולברך טכנית, יאמר לנו המהר"ל, זה הקדמה של תפארת, תסתכלו עליה טוב, זה הקדמה של התורה, בטח שהם ברכו בתורה. אני אומר לכם שוב, הם היו מעבירים לנו קורס מה זה לברך בתורה. זה עוד לפני הראשונים, זה שור, זה, על איזה דורות אנחנו מדברים? אבל זה באמת לא שם. זה כמו שגבר עושה את כל חובתו לאשתו בכתובה, אבל לא עושה שום דבר, כי הוא אומר לה חג שמח, כתוב בהלכה שצריך לשמח את האישה. אשראי שזכיתי בך. אז היה במבצע בלא יודע מה, במשביר, לא במשביר הזה, במחנה יהודה עודפים, היה במבצע, כן? איפה במחנה יהודה? מתחת משה עם הפלאפל, זה עם הרובה, הרובה שלו בדיוק על החנות של הבגדים. אז אם תחפשי את השמלה שאת לובשת, זה עוד ברור. אבל מה גם אם בן אדם מביא לאשתו טבעת יהלום, ויהלום בחילוף אותיות זה מילה, זה יכול להיות חושך, שכחה. דרך אגב, המילה שכח בעברית זה to forget, נכון? אבל המילה בעברית שכיח זה הדבר שאתה הכי לא forget, נכון? מה זה שכיח? כל הזמן נמצא, זה נמצא כל הזמן. אז לא הבנתי, is לשכוח זה to forget, שכיח כאילו זה common, מצוי. שימו לב איך עשיתי מכתב בעברה האחרונה כדרכם של common ולא common, כן? איך יודעים? ישראלי, 3 times או 3 signs, נכון? זה הטעות הקלאסית של ישראלים. טוב, הרב תרגין עכשיו היה מבסוט מהאנגליש שלי. אבל בכל אופן, למה שכיח קשור לשכחה? אתם יודעים למה שכיח קשור לשכחה? איך אומרים אחינו בני אשכנז, שביניהם זה גם אשתי, גוואלד גדול. כי הדבר שאתה הכי מתעסק בו והכי קרוב אליך, אתה הכי שוכח אותו. מה, אני שוכח אותו? איך אני יכול לשכוח אותו? אני כל הזמן מתעסק בו. אלא מה זאת שכחה? אין את האור הפנימי, אין את המאור. מה זה בכורות? בכורות, בכור זה הובלה. מי בכור פרוע יושב על כיסו עד בכור השפחה, נכון? כך כתוב? איך? בכור השבי. מה אכפת לנו? גם את הפרות, גם את הבכורות. היה מספיק לקחת את פרו, לרטש אותו.
הרב, מה ההבדל בין הלהוביל של הבכורות לבין הריכוזיות של הצפרדע?
אני מיד אסביר. לכן שאלתך, זה התשובה בדיוק. בכור זה לא הובלה רגילה של הצפרדע, שזה ממש שליטה בפועל, אלא בכור זה אומר כישרון. לכל אדם יש כישרון. תתפלו לשמוע, יש אדם שיש לו כישרון וכולי, יש אדם שיש לו כישרון שיש לו חוש הומור, יש אדם שיש לו כישרון שהוא חכם, יש אדם שיש לו כישרון שהוא מעשי, יש אדם שיש לו כישרון שהוא יודע לבשל, יש אדם שיש לו כישרון להיות מסכן. אני לא צוחק את זה. יש אדם שיש לו כישרון להיות מסכן, ובמסכן הזה הוא יודע לשחות אנשים. כן, זה בדרך כלל זה ילדים קטנים, ולצערנו גם ילדים גדולים. אצל ילדים קטנים עליות מסכן זה לא מטעמים שליליים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כילדים קטנים, ככה אנחנו אומרים שאנחנו צריכים. אבל אנשים גדולים גם הם יודעים לפעמים להפעיל את מערכת המסחטה. בכור משמעותו כישרון שלי. בכישרון הזה אני אומר אין, כן, יבוא יהודה עובדיה, הוא מומחה בלהבריג ברגים. אין מבריג ברגים כמוהו. אפילו באמת בהתבוננות הוא נראה כמו בורג בעצמו. כן, יש כאלה כבר יש להם תדמית. כן, הפלאפל של זה. פעם הלכתי באיזה רחוב רק בירושלים. אתה רואה חנות? אני לא צוחק. הגודל שלה, סליחה, עדי אלי המתוק. מכאן עד לכאן, משהו פלאפל, כתוב שלט, פלאפל ברמה בינלאומית. כאילו, תבין, אתה אומר...
אנחנו יהודה.
שאלתי את עצמי, שהבן אדם עשה את השלט, זה היה פורים? תרציני, ברמה בינלאומית, המטר וחצי שלך על המפה, כן? אפילו יש לו נציגות באום. אבל כל בעל מקצוע רואה בעצמו כמוביל. מכת הבכורות היא המכה שכוללת את הכל. היא אומרת, בכל מה שאתה חושב שאתה מוביל, יש מוביל יותר גדול. הוא נותן לך את הכוח לעשות חיל. ובנימה אופטימית זו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.